שלום, ברוכות הנמצאות. זהו, תתרגלו, מדליקים סיגריה בסיגריה, לא, או בעברית יותר טובה, הולכים מחיל אל חיל. כבר נתחיל. זהו, אני מקווה שכולכם רואות עכשיו על המסכים את דף המקורות, שאני מקווה שגם קיבלתם. יופי. אז ממש כמו שהרבנית גלית סיימה, אנחנו נכנסים עכשיו לממש עוד שעתיים וחצי, נכנסים לחודש אייר, שהוא חודש מיוחד, ולמרות שהוא לא נראה כזה. באמת, ניסן, אנחנו יודעים, הוא החודש הראשון, חודש שבו יצאנו ממצרים, אז נורא ברור שזה חודש מיוחד. סיוון, החודש השלישי, אז זה החודש של מתן תורה, אז ברור שזה חודש מיוחד, ואייר נראה כזה מסכן, כאילו נפל באמצע בין הכיסאות, כמו איזה סמטה שמקשרת שני ארמונות. אבל זה לא, יש לאייר תוכן ייחודי משלו, וגם אקטואלי. רואים שבדור שלנו, לחסדי השם, החגים שהתחדשו בדור שלנו, יום העצמאות, יום ירושלים, שניהם באייר, אז ודאי לא חינם. אז בואו נראה, כי יש את ראשי תיבות המפורסמים של אייר, אני השם רופאיך. אז אייר זה חודש של החלמה, שהעולם ועם ישראל והעולם צריך כל כך בתקופה הזאת, בשנה הזאת. אז בואו נראה. בתורה, בכלל בתנ״ך, כמעט אין שמות לחודשים. החודשים נקראים על שם, לפי מספרים סיבוריים. על ניסן אומרת התורה, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, אז ניסן הוא הראשון, סיוון נקרא בתורה בחודש השלישי, תשרי נקרא החודש השביעי, יש רק מספרים סיבוריים. אבל יש כמה חודשים בודדים שבנביאים יש להם שמות, אחד מהם זה אייר. תראו את מקור אחד, בשנה הרביעית יוסד בית השם, כלומר, התחילו לבנות את בית המקדש, בשנה הרביעית למלוך שלמה, בירח זיו. ירח זיו, חודש אייר. טוב, הנה, גם אני מצטרף, המיקרופונים פתוחים, אפשר לשאול, אפשר לשאול גם בצד. טוב. מה זה זיו? אז השם של החודש הזה, כידוע, שם של דבר, אז מעיד על המהות שלו, והחודש הזה נקרא ירח זיו. אז מה זה זיו? זיו זה לא אור, זה הקרנה של האור, הקרנה מיוחדת. אומר הרמח"ל, בדעת תלונו, יש דבר אחד שנמצא מהתחברות הנשמה והגוף, הוא זיו הפנים. מה זה זיו הפנים? כמו חוכמת אדם תאיר פניו, כמו שהאישיות של האדם מתבטאת בפנים שלו, מידות הנפש לפעמים. ואומר הרמח"ל, ואין לזיו הזה נמצא לא לנשמה בפני עצמה, ולא לגוף בפני עצמה. אבל, כלומר אלא, הוא הדבר הנולד מחיבור הנשמה והגוף ביחד. זאת אומרת, הגוף בלי הנשמה, אין לו זיו פנים. כשאדם נפטר, אז הפנים שלו מאבדות את הבעה שלהם. אין לו הבעת פנים, כי אין לו מצב רוח. לנשמה גם אין זיו פנים, כי אין לה פנים. אז החיבור בין הגוף והנשמה, הוא זה שהכי מעיד על... הוא זה שמאפשר את הזיו. כלומר, הזיו הזה, החיבור הזה, הזיו נוצר, ההקרנה הזאת שנקראת זיו, היא נוצרת מחיבור גוף ונשמה. חיבור גוף ונשמה, זה בדיוק בריאות, הופך כל בשר ומפליא לעשות, אומר הרמ"א, מפליא לעשות שקושר דבר רוחני ודבר גשמי. אז קשר אופטימלי בין הגוף לנשמה, זה בריאות. אז זה הזיו הזה. עוד, אומר הצמח צדק, האדמו"ר השלישי מחב"ד, דומה לזה, זיו הנפש, הוא עניין חיוני מתפשט בגוף. כלומר, חיוניות, חיות, אבל לא החיות המופשטת, הנשמתית של עצמה, אלא החיות שמתפשטת בגוף. שהוא מקבל חיות זה, הוא הגוף מקבל חיות זה, וחי ממנו. וכך, מהותו, בעצמותו, המחויב המציאות, כלומר, הקדוש ברוך הוא, שהוא לבדו, ואין זולתו, והוא חיי החיים, כלומר, מקור החיים, מחיי החיים, כשימשיך ויעיר ממנו, ויגלה הערה, בבחינת זיו, עניינה הוא המשכת חיים. כלומר, יש את מקור החיים, שזה הוא האור, אור אינסוף ברוך הוא, ויש את הזיו, שזה הקרנה, המשכת החיים. וזה שכתוב, הודו על ארץ ושמיים, וכולי. ופירוש הוד בזיו. כך כתוב בספר, אבל נראה לי שזה טעות דפוס, המילים האלה, כאן, שלא לא, הוד וזיו, אלא הודו על ארץ ושמיים, ופירוש הודו, כאילו הוו ברכה המילה הבאה, ופירוש הודו, מה זה הודו על ארץ ושמיים? מה זה הודו? זיו. אז הזיו הזה, אז זה גם אותו דבר, עניין חיוני, חיות מופשטת, שמתפשטת בגוף. וזה קשור לחודש, לתהליך של חודש אייר. שאלה, יצאנו ממצרים בתתוו ניסן. ברור שכשהיינו עבדים במצרים לא יכולנו לקבל תורה, כי היינו שעבדים למצרים. אז אם בתתוו ניסן יצאנו ממצרים, בתזיין ניסן יכולנו לקבל תורה. למה לא? למה לחכות 50 יום? טוב, אלה תשובות, לא היינו ראויים, אני צריך. נכון. בואו נראה את התשובה של המדרש, בשיר השיר. תני רבי שמעון בר יוחאי, בשעה שיצאו ישראל ממצרים, למה היו דומים? עכשיו זה משל, לבן מלך שעמד מחוליו, זאת אומרת, היה בן המלך, הנסיך, שכולם מאוד אהבו, והנסיך הזה חלה, הוא היה במצב מסוכן, וכולם נורא דאגו, ואז פשטה הבשורה הטובה, בן המלך מחליא. ואז אמר לו, למלך, פדגוגו, פדגוג זה המורה, מורה פרטי שהיה לבני מלכים, הוא היה אחראי על החינוך שלו, אז אומר הפדגוג למלך, ילך בינך לסקולי, he has go to school, זהו, נגמרו הגמלים, הוא כבר מחלים, גם שמע בחדשות, שבן המלך מחלים. אז זהו, לחדש השיעורים. אמר לו המלך, שהוא מלך, אבל הוא גם אבא, עוד. למה לא? עדיין לא בא בני בזיבו שנשתנה מכל יום. כלומר, זה עוד לא זה, הוא עוד לא חזר לעצמו. איך אני יודע? הזיב של הבעת הפנים שלו, זה כמו שהוא בריא. טוב, אז מה כן? אלא, התעדן, התענה בני כשלושה חודשים למחל ובמשתה, ואחר כך ילך לעסקול, בית ספר לא יברח, שיוכל, שישתה, שיתחזק, שיחלים, שיגיע למקצב שלו לנחת, ואז יוכל ללמוד. זה כמו שתורה, אפשר ללמוד בלחץ של בגרויות, ותוך כדי לספרים אחרים, צריך פיוט בחיים, לפחות שנה, להיות מחובר לתורה בתור מוקד החיים. עד כאן, הערת שוליים, כך, שנייה, לחזור מה זה זיו. זיו זה, זיו זה נקודת הממשק בין גוף לנשמה, בין גשמיות לחומריות, בין גשמיות לרוחניות. כשהנשמה מופיעה בגוף, זה מתבטא בזה שרואים בגוף איזשהו זיו, איזושהי הקרנה. מאיפה באה הקרנה הזאת? היא לא באה מהגוף, היא באה מההערה של הנשמה בגוף. זה זיו. וזה קשור, החיבור הזה בין גוף לנשמה, קשור לחודש אייר. אז בואו נראה. אז שוב, נחזור למשל. אז עד כאן בעצם המשל, שבן המלך חלה, והפדגוג אומר, זהו, הוא מחלים, אז שילך ללמוד, והמלך אומר, שיוכל, ישתה. כן, זה כמו אדם שיוצא, לא עלינו מניתוח, מבית חולים, אז הוא לא למחרת כאן, גם הולך לעבודה. יש לפעמים שלב ביניים כזה, שבית עברה. מה עושים בבית עברה? כלום. שזה הוא נועד. רק אוכלים ושוטים ונחים. כלום. מה הכוונה כלום? אוגרים כוח, אוספים כוח, בשלב הבא. עד כאן למשל. עכשיו אני משאל. כך, בשעה שיצאו ישראל ממצרים, היו בהם בעלי מומים, משעבודתית ולבנים. גם פיזית וגם נפשית, היינו במצב של מה שנקרא פוסט טראומה. קשה לעבור מעבדות ובתחושה של מושפל ונרדף ומבוזה לעם בן חורין, לוחם, מוכן לשמוע במדרגת נבואה הערה אלוקית. טוב, אבל בני ישראל יצאו ממצרים, בעלי מומים, אמרו לו, לקדוש ברוך הוא, מלאכי השרת, הרי השעה, תן להם את התורה. למה הם לחוצים, המלאכים? מה בוער להם? המלאכים יודעים, הם גם למדו חומש בראשית עם רש"י, אז הם יודעים מה שכתוב יום השישי, בה"א הידיעה, השישי בסיוון, אם ישראל מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, כל העולם חוזר לתוהו ובוהו. לפני שיצאנו ממצרים, לא היה עם ישראל בעולם. כשירדנו אברהם ויצחק היו אנשים פרטיים, יעקב הרי המשפחה. וגם כשהוא יורד למצרים, 70 נפש, זה לא, עדיין לא עם, זה חמולה, משפחה מורחבת. במצרים נהיינו עם. אבל לא היינו בפועל עם, כי היינו שעבדים למצרים. מתי נוצרנו להיות עם בפועל? ביציאת מצרים. אז נהיינו עם. אז ברגע שנהיינו עם, יש לי מי לתת את התורה, שבחר בנו מכל העמים, ונתן לנו תורתו. אז ברגע שהשם, שעם ישראל מופיע במציאות כעם, אז המלאכים אומרים, הנה, תן להם את התורה, הרי בזה קיום העולם תלוי. איך אפשר בלי תורה? אז הנה, הם פה, הם פה, תן להם את התורה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, שהוא אמרנו, הוא מלך וגם אבא, עדיין לא בא זוותן של בניי משעבודתית ולבנים. עוד לא רואים את הבעת הפנים שלהם. עוד לא רואים את החיבור הזה בין הנשמתיות לגוף שיהיה מספיק בשל כדי לקבל. אלא, התעדנו בניי עד 3 חודשים, כלומר כ3 חודשים בבאר, אומן, וסלב, שיוכלו אוכל אלוקי, ואחר כך אתם להם את התורה. ומתי? בחודש השלישי. כלומר, צריך לעבור איזשהו תהליך של מעבר, תהליך של הכשרה, גם גופנית וגם נפשית, לקבל את התורה. וזה העניין של חודש אייר. אז אייר זה החודש שמחבר את הגוף, שזה ניסן, לנשמה, שזה סיוון, לכן הוא נקרא זיו, כי זיו זה החיבור בין גוף לנשמה, זה החודש שבו עם ישראל הולך ובונה במציאות כלים שיאפשרו לקבל תורה. וזה נכון לגבי יציאת מצרים, וזה נכון לגבי הדור שלנו.
הרב?
כן.
מה זה ניסן?
ניסן זה החודש שבו נולד הגוף הלאומי. עם ישראל נולד מהמצרים, כתוב לקחת לו גוי מקרב גוי, שיציאת מצרים הייתה כמו לידה, אז מופיע הגוף. אבל כשמופיע הגוף של התינוק בלידה, עוד לא רואים את האישיות שלו, את החוכמה שלו. הוא תינוק, הוא הרגע נולד. לוקח קצת זמן עד שמכירים אותו.
אז וסיוון?
וזה סיוון, כן. בסיוון מתברר מה התוכן של, של הלאומיות הזאת שנולדה עכשיו בניסן.
אוקיי, תודה.
בשמחה. אז בניסן נולד הגוף הלאומי, בסיוון הגוף הזה קיבל את הנשמה שלו, ואייר זה תהליך חיבור הגוף והנשמה, שזה הזיו. אז יציאת מצרים פותחת תהליך של החלמה, וגם בגאולה של דורנו, גאולה האחרונה, גם משולה לתהליך של החלמה. פסוק שכולכם מכירות ושרות, מקור 3, שיר המעלות, ושוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. מה זה כחולמים? אומר התרגום, שזה הפירוש הכי קדום, בזמן חז"ל, ושוב השם את שיבת ציון, כד יטוב השם את גלבת ציון, כשהשם ישיב את גלות ציון, היינו, הבינה, איך כחולמים, איך מרעיה דאית עשיין, מרעיה זה חולים, מרעין בישין זה מחלות רעות, אז היינו כחולמים כמו, כחולמים כמו חולים דאית עשיין, אית עשיין זה מבריאים, כמו אסותא, אסוותא, שזה רפואה. אז בשוב השם, את שיבת ציון היינו כחולמים, הכוונה אומרת תרגום כמחלימים. הגאולה היא תהליך החלמה, כי הגלות היא מחלה. מה זה מחלה? מצב לא טבעי. הגלות היא מצב לא טבעי לעם ישראל. אז כמו כל מחלה, היא מפרקת. היא לא מאפשרת לגוף לתפקד בצורה הרמונית. כלומר, מתחוללת בו דינמיקה הרסנית. אומר הרב, אמת הדבר, אז איך מבריאים? אז למדנו שאנחנו בתהליך החלמה, שקשור לחודש אייר. איך, עכשיו השאלה הגדולה היא, איך מחלימים? איך נראה תהליך כזה של החלמה? אומר הרב, אמת הדבר שמחלתנו הגדולה, כלומר הכללית, לא פגיעה נקודתית בתפקוד מסוים, אלא הגלות היא מחלה כללית. אמת הדבר שמחלתנו הגדולה, מחלת הגלות, היא מלפפת אותנו, עוטפת אותנו בצורה מהודקת, כובלת אותנו, ועושה אותנו לעם מפוזר ומפורד, מאבדים את הלכידות הפנימית. במילא, כשעם ישראל מפוזר ומפורד, אז אין סנהדרין, אין תורה שמאחדת את העם, אין כהן גדול, אין נבואה. אבל נצח ישראל לא ישקר. שמה זה אומר? אומר הרב, הגלות, עם כל נוראותיה, מוכרח שקץ יבוא לה. גלות בהגדרה היא ודאי מצב זמני. כי זה לא נורמלי. משהו לא טבעי לא יכול להימשך. אפשר לשים את היד, נגיד, מאחורי הגב, לסובב אותה בתנוחה לא טבעית. אבל רק לכמה שניות, זה כואב, כי זה לא טבעי. אז מתי שהוא חייבים להפסיק? הגלות היא מצב לא טבעי, והוא כואב. אז זה חייב להיפסק. מוכרח שקץ בול. ישנה תרופה גם למחלת הפיזור והפירוד שלנו. וסוף כל סוף, עם אחד אנחנו, ועם אחד נהיה. אומר הרב, אבל עוד הפעם, כשהיא הגדולה היא, ועומדת על דרך הגאולה, כקיר ברזל, ואבן נגף. הרי סוף כל סוף, הפיזור והפירוד אוכל אותנו בכל פה. זאת אומרת, אז זה נכון שעם ישראל הוא עם אחדותי, אבל בפועל, לא רואים את ההתאחדות הזאת. רואים כאילו שבטים שבטים. יש את השבט החרדי, את השבט הדתי-לאומי, את השבט החילוני, הצפוני, את עיירות הפיתוח, את העלייה מאתיופיה, את העלייה מרוסיה, כאילו שבטים שבטים. וזה המחסום על דרך הגאולה. כי הגאולה היא אחדות כל ישראל, באמת, כאיש אחד בלב אחד, שזה מה שמאפשר לקבל תורה, שזה מה שמאפשר את הגאולה השלמה, ביאת משיח. אז לכן הקושייה הזאת נקראת קושייה גדולה. היא גדולה כי היא חוסמת כזה תהליך מופלא של גאולה, עומדת על דרך הגאולה כקיר ברזל ואבן נגף. מה הקושייה? הרי סוף כל סוף הפיזור והפירוד אוכל אותנו בכל בית. אומר הרב, אף אתה אמור לסתם מקשה על הזה. זה סתם קושייה. למה? עכשיו הרב מלמד אותנו שיעור ברפואה. כי כשם שהרפואה העצמית של הפרט, מה הכוונה? מה הכוונה רפואה עצמית? הכוונה שהיא לא מטפלת רק בסימפטומים, אלא בעצמיות של האדם. אז איך מטפלים באדם, ולא רק במחלה המסוימת הזאת? אומר הרב, הרפואה העצמית של הפרט, איך היא עובדת? משתמשת היא כבר למעשה לחשוף מעיינות של עוצמה ושל בריאות מתוך האדם עצמו, מנפשו, אין נפשו. מי מרפא את החולה? החולה עצמו. מה, אבל הוא החולה, אז איך הוא יהיה, אז איך הוא המרפא? אז נכון, אבל זה לא אותו רובד בנפש שחולה הוא הרובד המרפא. אלא, כי הרי אין חבוש מתיר את עצמו בצורים, אלא מתוך הנפש הבלתי ידועה, התמירה והמחוסה כל כך, עד שאדם עצמו אינו מכיר את מהותו. זאת אומרת, יש בנו רובד פנימי, שאנחנו בעצמנו, הוא כל כך פנימי, שאנחנו בעצמנו, הרבה פעמים, לא מודעים לו. והרובד הזה, הוא מרפא אותם. היום קוראים לזה, אולי, המערכת החיסונית. התפקיד, הרופא לא יכול לרפא את החולה. הרופא יכול ליצור תנאים, באמצעות תרופות, באמצעות תזונה, סדר יום, הרופא יכול ליצור תנאים שיאפשרו לתהליך ההחלמה הפנימי להתרחש. אבל מי שמרפא את החולה, זה החולה. המערכת החיסונית שלו. אומר הרב, מפני שידוע הוא שהמחלות הנפשיות ותוצאותיהן הפניות פה רב אומר שוב בארבע מילים, עולם מלא, שכל המחלות בעצם הן נפשיות, הן מתחילות מהנפש, ותוצאותיהן הגופניות. כלומר, המחלה הפיזית היא ביטוי של תקלה נפשית, אינן מקננות אלא בצד הזיבורית של האדם. זיבורית זה הקרקע ששווה הכי פחות, הצד הכי, המקום הכי זול, הכי נמוך. וזהו הצד הידוע שלו, דווקא הצד הפומבי והמפורסם שלו. זאת אומרת, הצד שאנחנו מכירים באישיות שלנו, הצד הכי נמוך. הצד העליון, הפנימי, הטהור, הנשגב, הקדוש, הנשמתי, הוא נסתר. הוא נסתר גם בעיניים, אז לפעמים אפשר להתבלבל. אומרים לנו שיש לנו נשמה טהורה. אבל אני יודע שלא כל המחשבות שלי טהורות, לא כל הרצונות שלי טהורים. אני יודע שיש בצד נמוך, אגואיסטי, מפונק, עצלן, יצרי. אז מה מספרים לי שאני קדוש וטהור? זה אמת. מה שאני מכיר מעצמי זה רק הצד הנמוך. אני מכיר רק חלק מהאישיות שלי. נכון, כשאומרים כזה משפט כמו, פתאום גיליתי שאני, אז מי גילה שמי? למדתי על עצמי משהו. מי למד על מי? זה הצד החיצוני שבי, הצד המודע, למד עוד משהו על הצד הפנימי, הלא מודע, שהוא העיקר. אז כל המחלות, אומר הרב, המחלות הנפשיות ותוצאותיהן הגופניות, אינן מקננות אלא בצד הזיבור של האדם, וזהו הצד הידוע שלו. דווקא הצד הפומבי והמפורסם שלו, אבל הצד הגנוז שלו, הצד הבלתי ידוע שלו, הוא תמיד מלא אומץ, מלא חיים וכוח, ולא במקביל, כלומר זה לא שהחיצוניות נסכנה ומאוחה, והפנימיות תאורה ומופלאה, אלא ביחד. ומאוצר בריאותו הגנוזה, יש סיפוק רב, כן, סיפוק זה שפע, כמו אספקה, יש סיפוק רב להשפיע על הצד הידוע והפומבי שלו, המתאה אותו, את האדם, לחשוב על עצמו שהוא חולה ורצוץ, בשעה שבאמת הוא בנפש אמיצה, בריאה ומלא חיים ועוד. כלומר, לפעמים אדם חושב שהוא חולה, והוא באמת בריא. עוד מעט נראה את זה במשך בהרחבה יותר. אומר הרב, ומה שנמצא בפרט, כמו שזה נכון במעגל הפרטי, נמצא הוא במידה הרבה יותר גדולה בכלל כולו. לכן, אומר הרב, איננו הפעם מוכרחים להודות על שגיאותינו. כשאנו חושבים לתאר לנו את עצמנו, את מהותה של היהדות, מי אנחנו, מה זה עם ישראל, על פי מה אנחנו מנסים לשפוט, על פי המראה החיצון שלה, על פי הפומביות, שוב, הרב מזכיר, שהיא הזיבוריות שלה, הצד הנמוך, הוא הצד הגלוי. אז אם שופטים את עצמנו על פי הצד הגלוי, אז כמו שאמרנו, אם אני שופט עצמי על פי החיצוניות שלי, אפשר להתייאש. שאלה. האם הצד הזה של המלא בכוח ועוצמה, שהוא הכי עמוק, זה הצד האלוקי שבנו? כן. זאת הנשמה טהורה, שיחקה לו כמה ממעל. אבל אם לא מכירים בזה, ברובד הפנימי הזה, אומר הרב, ומזה בא הפחד שאנו מפחדים מפני כסתר פנינו אנו. אנחנו מסתכלים במראה ואומרים, מה, ככה אני נראה? אימא לי. אבל זה לא אני, זה מראה מעוותת, זה מראה מלוכלכת. אז זה נראה כאילו אני מלוכלך. על הבעיה היא בחיצוניות. ואנו דנים רק על אותו הצד של הפיזור והפירוד שלנו, ולא רק אנחנו, אלא כל שונאי ישראל, למה מזלזלים בנו, למה שונאים אותנו, למה חושבים שיכולו לפגוע בנו, אומר הרב, גם ההמנים של כל הזמנים, הם תופסים את הצד החלש, לפי שהוא הצד הפומבי והידוע. אבל כל אותם שונאי ישראל, או עכשיו זה לא, הוא אסר מעלינו אויב, אז יש שני סוגים של אויב. דבר וחרב. אז יש אויב של חרב, עמים אחרים שבהם לפגוע בנו, יש אויב של דבר, שהטבע מאיים לפגוע בנו. אז גם התפקיד של הדבר הוא כמו התפקיד של החרב. לרומם, לטלטל, לזעזע, לחדש. כן, כמו שחזל אומרים, שאם ראית מלכויות מתקרות, זה בזעות צפי לרגלו של משיח. כלומר, כשיש מלחמת עולם, זה אומר שהגדולה מתקרבת, עוד צעד. עכשיו אנחנו גם במלחמת עולם, מצד התוצאות, הכלכלה העולמית משותקת, התחבורה, התרבות, העולם עובר זעזוע, שהוא חלק מתהליך של גדילה. יש זעזוע של בעקבות, כתוב נגיד שכשתרגמו את התורה ליוונית, אז נזדעזעה ארץ ישראל, אז הזעזוע היה בעקבות, ויש זעזוע של נקרא. יש זעזוע שהוא הכנה למשהו גדול. אז אנחנו עכשיו בזעזוע של נקרא. כחלק מתהליך הגאולה, דברים בעולם משתנים. יש היום הרבה פחות גם זיהום אוויר, פיזית, וגם מבחינה רוחנית. העולם קצת נכנס לפרופורציות ומקבל ענווה. עם כל הכאב והקורבנות, יש גם דברים טובים שקורים עכשיו. שאלה. אז בעצם כשאנחנו לפעמים מרגישים חוסר נחת, או כשאנחנו ממש נמצאים בצומת דרכים של התלבטות, אז בשביל להגיע יותר ויותר למקום העליון שבדרושה התכנסות פנימה, זה הריפוי העצמי, ההבנה שבפנים יש את כל התשובות. כן, זה חלק מזה. קודם כל זה האמון העצמי. לדעת שיש לי מקום בעולם, יש לי ערך אלוקי ייחודי, ואני צריך למצוא לו את הכלים. אז כמו שזה בסוני ישראל ששייכים לחרב, אז ככה זה גם בדבר. התפקיד שלו לזעזע אותנו. אבל דווקא על ידי מזעזעינו אלה, נבוא לחוש שיש לנו נפש כללית, כלומר לאומית, בלתי ידועה. כמו שיש לא מודע באדם, שתת מודע, יש גם לא מודע לאומי. יש לנו נפש אומתית גדולה, אשר אנחנו ישחנו דעתנו ממנו. אם היא לא מספיק זמינה לנו, זה כי אנחנו התעלמנו ממנו. אז כמו שריר שלא מפעילים אותו, אז הוא מתנוון. אז ככה, אם אנחנו כוח בנפש שלא מודעים לו, הוא פחות זמין, הוא פחות פעיל. אז אם אנחנו לא מודעים לגודל הלאומי שלנו, מה זה קדושת ישראל, מה זה סגולת ישראל, איך מתאים למדינת ישראל להתנהל? אז זה מרחיק. אז אנחנו פחות מכירים אותו. כן.
אנחנו ממש בסוף הזמן.
אוי, גם עליי גלשו.
קצת, אז קצת.
והיא מלאה עוצמה, ויש בה כוח להעמידנו על רגלינו, לחדש את ימינו כימי עולם, ולעמוד גם כן נגד כל מיני המלאכים החפצים כל כך לזנב את נכשלנו. זאת אומרת, איך אנחנו אמרנו, אנחנו עכשיו בתהליך של החלמה. איך מתרחש תהליך של החלמה? כשמתוך אמון בפנימיות, אז היא יותר ויותר נוכחת, והיא מרפאת אותנו. זה חודש אייר, שהקדוש ברוך הוא מעמיד אותנו על הרגליים, מעמיד אותנו, מאפשר לנו להיות מדינה ריבונית, מדינה עצמאית, אחרי יותר מ-1900 שנות גלות, אבל תהליך ההחלמה, ותהליך ההחלמה הזה הוא הכנה למתן תורה. איזה תורה? תורתו של משיח, תורת הגאולה, שעליה אומרים חז"ל, לשעבר תורה נתתי לכם, ועתיד חיים לנו תנתי. רוח אפינו, משיח השם, התורה של משיח היא תורה פנימית, טבעית, מתוקה, כמו תהליך הנשימה, רוח אפינו, משיח השם. אז בעזרת השם, מאחל לכולנו שנזכה לפניות הזאת, להחלמה הזאת, שתאפשר לנו לפגוש את התורה מבפנים, בתור הערה של נשמה, של רוח אפינו, ונזכה לקבל כל אחד את התורה שלו, וכל עם ישראל את התורה שלו, תורתו של משיח, בגאולה שלמה במהרה. כל טוב ובהצלחה רבה, חודש טוב, והחלטות טובות, ממקומות טובים, בעזרת השם, בהצלחה רבה רבה.